יאללה חברים, בואו נתחיל. אנחנו לומדים בעזרת השם סוגיה של הפמיניזם, מעמד האישה ביהדות, איש ואישה בדורות הגאולה. היום חלק שני, רוצים להשלים את המהלך. נולדה אצלי איזושהי תובנה היום בבוקר שאני מאוד חשוב שאני אגיד אותה בצורה בהירה, כי היא קצת משפיעה על הבנת הדברים, אז נאמר אותה. אנחנו אמרנו שלצערנו ולשמחתנו גם יחד, התנועות הפמיניסטיות מרבות להתקיף את הממסד הרבני האורתודוקסי ואת מקורות ישראל ומקורות מחז"ל, ומנסים לטעון באמת להתיישנות של חז"ל והתורה וחוסר רלוונטיות וכו' וכו' וכו', כי היום הכל מודרני יותר, שוויוני. אז אני רוצה לעשות הבחנה מאוד חשובה בין שלושה סוגים של טענות ושל מקורות שנמצאים בחז"ל, ובהתאמה אליהם לשלושה סוגים של שאלות ושל התקפות שקיימות ביחס למקורות ישראל. ובלי ההבחנה הזאת אנחנו יכולים ממש לא להבין את הסוגיה מבחינת חז"ל. זה היום ככה אמרתי, אני חייב לחדד את הנקודה. סוג ראשון של מקורות זה מקורות שהוצאו מהקשרם. לקחו משפט, תלשו אותו, הוציאו מההקשר, אמרו הנה חז"ל אומרים דבר כזה, אתה רואה חז"ל היו שוביניסטים. זה סוג אחד של מקורות. אז הבאנו בתור דוגמה את דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. הבאנו בתור דוגמה את נשים דעתן קלה, ממש הראינו איך זה הוצא מהקשרו. הסוג השני של המקורות בחז"ל זה מקורות שהם לא הוצאו מהקשרם, אלא הם הובנו בשטחיות. בסדר, אז צריך ללמוד ולהבין אותם לעומק ולהסביר אותם, להבין אותם בצורה נכונה. כמו למשל מה שראינו שנשים דעתן קלה. זה לא הוצא מהקשרו, צריך להבין את זה פשוט לעומק, בצורה נכונה. לא, לא זה. שלא עשה אני אישה, זה אמרתי דוגמה מקודם. מה שמברכים שלא עשה אני אישה, או שעשה אני כרצונו. לא הוצא מהקשרו, רק צריך להבין את זה לעומק, מה המשמעות. ומה שאמרנו שמשנבראת האישה נברא שטן עימה, זה לא הוצא מהקשרו. צריך ללמוד לעומק את המשמעות של הדברים, למה חז"ל אמרו את זה? בסדר? זה הסוג השני. אבל יש גם סוג שלישי ששנים התלבטתי אם להגיד אותו, אבל היום יש לי ביטחון להגיד אותו. אולי אני טועה, תגידו לי אתם, שלא היה לי אומץ להגיד את זה. סוג שלישי של מקורות זה מקורות שמשקפים את המציאות האובייקטיבית החסרה שהאישה נתונה בו מאז החטא הקדמון. כמו שלמדנו בפעם שעברה, שיש נפילה של הכוח הנשי במציאות, נפילה אובייקטיבית, דיברנו, והוא ימשול בך ולשך תשוקתך, זה יצר מעמדות, זה יצר מציאות לא שוויונית, זה הוריד את האישה מבחינה נפשית, המעמד של הגבר בבית נהיה דומיננטי יותר. דיברנו על הדברים בפעם שעברה. כן, כן, זה אומר שזה מקורות שאני לא בכוח אתאבד למענם, מבלי לדבר לא יפה. אתם מבינים מה אני אומר? יש דברים, זה מסוכן להגיד את מה שאני אומר, כן? שחז"ל אמרו, ואני ממש שומע שם כאילו צליל של משהו שאני מרגיש שאמור לחלוף. וככל שהמעמד של האישה יחזור למה שהוא אמור להיות במקור, אז ממילא נמצא איזונים אחרים ביחס לדבר. אוקיי? צריך קצת אומץ להגיד את זה, אבל מצד שני זה אמת. לא צריך בכוח כל דבר להסביר. אתם מכירים, יש כאלה בכוח כל דבר צריכים להציל את חז"ל. חז"ל היו בסדר גמור. תכף תראו שמה שאני אומר עכשיו זה לטובת חז"ל. זה לא, אני לא כאילו מתקיף מישהו עכשיו. אז את זה אנחנו נאמר בזהירות רבה על מקורות כמו למשל כל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. מקומות שמסממים שאישה לא שייכת בלימוד, בלימוד תורה, זה לא, זה דבר שאני בשקט נפשי אומר את זה. זה היה תלוי בדורות ההם. זה לא קשור להשפעות תרבותיות שהשפיעו על חז"ל וכל מיני דברים שיעמיסו פה עכשיו פירושים. זה קשור למציאות אובייקטיבית. שהצד הנשי לא התבטא מהמקום הלימודי שלו רוב שנות הגלות ולמעשה אלפי שנים אחורה, וזה היה בכל התרבויות ככה. בלי לזלזל באף אחד או בנשים. ככה היה, זה היה המציאות. וחז"ל שהכירו במציאות, שיקפו אותה. למה חז"ל לא אמרו, מה זאת אומרת? אישה במקור היא ממש שוויונית לאיש, וכמו שהיה בבריאה וכל מה שראינו בנבואות ועוד נראה היום, הכל יחזור והכוח הנשי יתעלה ומה שדיברנו, אז שחז"ל יגידו כבר אז לפני 2000 שנה שמצווה ללמד ולהקים מדרשות וכולי וכולי, למה שלא יגידו את זה? אז זה קשור ליסוד האדיר שאותו למדנו, קראנו לו הנקודה השלישית בהקדמה של השיעור הקודם, נכון? דיברנו על זה, וזה לגודל מעלתם של חז"ל והנבנותם, שאתה לא יכול לאנוס את המציאות בהנחיות ערכיות, חינוכיות, שלא מתאימות לקצב ההתפתחות הטבעי של העולם. דיברנו על זה, שהתורה מצד אחד ניתנה לדורות ההם, שהיו מאוד מאוד פרימיטיביים, מבחינה מוסרית, ערכית, הכוח האנושי, הצד הנשי בבריאה, זה היה בכלל לא באותו מקום של היום, היום אנחנו חכמים בלילה. מסתכלים עליהם דרך היום, זה קשה, הפער הוא אדיר, לעומת זאת התורה של אז וגם חז"ל של אז היו צריכים להתייחס לנצח, איך אפשר לשאת דבר והיפוכו, הלא דברים התקדמו עד אז בהשגחה. וזה מה שאמרנו, כן.
יש אפשרות להתקרב למיקרופון, אנחנו קצת שומעים אותך מקוטע שאתה זז.
אוקיי.
תודה רבה.
חזק וברוך. אני אחזיק את הסטנדר שאני לא אזוז.
תודה.
קצת יצמצם לי את המעוף, אבל בסדר. אז כמו שאמרנו, תחבר לחוט מחשבה. אמרנו, זה היופי שבתורה. שהיא לא מתעלמת מהמדרגה של המציאות. אלא היא מבקשת לבנות את המציאות בהדרגה, מתוכה, ולא מתוך כפייה חיצונית. וחז"ל לומדים מהתורה את הדבר הזה, ומבינים שההדרכות המוסריות צריכות להתאים למדרגה הנוכחית של האנשים. וגם אם חז"ל חשבו שזה דווקא יהיה מדהים, שכל אנשים יהיו כמו ברוריה, ויקירו מדרשת לינדנבוים, ברוריה, זה יכול להיות מדהים, אבל זה לא היה מתאים. הכוח הנשי לא היה שם. היחידות, זה לא היה עולם. ולכן חז"ל אמרו מה שאמרו, גם אם באופן אישי הם רצו שזה ישתנה, אבל זה לא היה הזמן. אתם מבינים? אז אני אומר, יש. הסוג השלישי זה מקורות שלא צריך בכוח להילחם למעלם, כי הם שיקפו את המדרגה שהתאימה לאותם ימים. ובעזרת השם, כשהמציאות משתנה, אז ההדרכה משתנה. ולימוד תורה לנשים כן, בלי התנצלות. תגיד, מה, אתה נגד דברי חז"ל? לא, אני אסביר לך מה חז"ל אמרו. הם לא אמרו לנצח כך הוא הדבר, אלא זה נבע מזה. כמו שיש דברים שחז"ל אמרו, הדרכות רפואיות, שאתה רואה למפרע, שהיום זה לא נכון. הרב שרקי תמיד מביא את הדוגמה הזאת, שלפי הגמרא יותר בריא לאכול דג רקוב, מדג טרי. תגיד, מה אתה, בסדר? בסדר, זה מה שחשבו, זה בסדר. לא צריך כל דבר להילחץ. אותו דבר פה. בא. אז זה התחדד לי מאוד העניין הזה. הסוג השלישי הזה, לא צריך לפחד ממנו. יש דברים שצריך לייחס לזה. מצד שני, שלא נחתה בחטא השטחיות. אחרי שאתה יודע שיש לך אפשרות להגיד את זה על חלק ממקורות חז"ל, זה נבע מתקופתם. צריך מאוד להיזהר. אתה עלול פתאום עכשיו להגיד את זה על הרבה דברים שאין לך כוח להסביר. אתם מבינים מה אני אומר? זה מסוכן הדבר הזה. אתה יכול לבוא עכשיו לכל מיני דברים שחז"ל אמרו, וכל מה שאתה לא מבין מספיק, כי לא התאמצת להבין, אתה תגיד, זה שייך לסוג השלישי. זה דברים ש... יובי, ממש יפה מה שעשית עכשיו. הפכת את חזה ללא רלוונטיים. לא, ממש לא. צריך בהתייעצות עם תלמיד חכם, לבוא ולברר דברים לעומק, לראות מה שייך לסוג הזה. זה לא ככה עכשיו פתרון לכל מה שאתה לא יודע להסביר לאחרים. מזהרו עם העניין הזה. אולי זה הסכנה שבזה. טוב. כשאני מנסה לחשוב על עוד דוגמאות, תמיד צריך להיזהר. נגיד סתם דוגמה, אני לא יודע אם זה שייך לזה או לא, נגיד מה שרואים שבחזל תמיד יש העדפה לבנים, כאילו שיוולדו בנים. זה עדיף בנים מבנות. ככה, אשרי מי שבניו זכרים, אוי למי שבניו נקבות. בנים שיחיו, בנות שלא ימותו. לא, צריך להבין את זה מקומית לדעתי. אני לא בטוח שאנחנו מבינים את זה מקומית לעומק, אבל שוב, כל דבר צריך לדעת לאיזה עיקרון לייחס אותו ובהתאם לזה ללמוד אותו. בסדר, אז זה לא פשוט. כן. זה מה שאני טוען, שכן, לא אני, הרבי מלובביץ' והרבה אחרים, ודאי. יש הדרכות שנבעו מהרמה המוסרית, הערכית הכללית של הנפשות. כן, כמו הרבה דברים שחז"ל אמרו, סתם דוגמה, גם לגבי גברים, דרך אגב. מה, כל ההדרכות אותו דבר? לא. גם לגבי גברים. חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כלומר, יש אפילו כאילו זה עניין אפילו להתחיל שם. אבל מכון מאיר כבר לימדנו. באהבה ובאמונה. ואין שייכות כל כך להירה כמקור למוטיבציה היום, כי הנפשות כל כך בשלות ליותר. להזדהות, להתחבר, לאהבה, וכו'. כן, כן, אז ההדרכה היא מתעדנת. היא מתאזנת, היא משתנה. כן. כי יש דברים ש... טוב, אז כמו שדיברנו בסוף, בואו נמשיך עכשיו. זה היה רק תוספת לדיבור על מעמד האישה במקורות של חז"ל, כדי שנדע איך להתייחס לדברים נכון, ולחיות בצורה שלמה עם מה שחז"ל אומרים. בשביל זה צריך לדעת איך ללמוד את חז"ל בכל עניין. אז תזכרו שלושה סוגים של התבוננות על מקורות שונים. אז אנחנו אמרנו שבמהלך הדורות, יש תהליך שהקבלה מתארת אותו של עליית הנוקבה, עליית הכוח הנשי במציאות, חרף, הקללה של ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך, תהליך אלוקי, תהליך שקשור לגאולת העולם, וזה לא מקרי שהפמיניזם נולד במאה ה-19, במקביל לגאולה השלישית, שנת הפרש 1840, הכל מגיע במקביל, משום שיש תנועות של דחייה שקשורות לרצון האלוקי להסיר את הכללות הקדמוניות ולהביא גאולה לעולם מפותח, לעולם שלם יותר, לעולם מתקדם יותר, עם נפשות ברמה גבוהה יותר, וכשם שהעבדות הולכת ומתבטלת יחד עם גאולת ישראל והעולם, אז באותם מידה עמים חדשים קמים, והאימפריות נופלות ודמוקרטיות קמות, והכוח חוזר לאדם, והתנועות הפמיניסטיות מתעוררות, והכל הכל הכל מתעורר במקביל, כמו שדיברנו, וכשם שהכללה של בזעת הפך תאכל לחם הולכת ומתבטלת במהפכה התעשייתית, כי אדם כבר לא עומד במכרות פחם, אלא יש לו מחשב.
הרב, עבורכים, הרב.
ועבודה משרדית. מה? המשכתי לזוז בסוף. מה?
גלי הקול שפים הצידה, המיקרופון קולט אותם.
הבנתי, טוב, אני אשאר במקום, בסדר. אין בעיה. רגע, שנייה. טוב. אז באמת אחד השינויים הגדולים זה כמובן לימוד תורה לנשים, שזה תהליך מאוד מבורך, שגם אותו עושים לפעמים עם סיגים וקליפות, הכל תלוי במקור המוטיבציה, מה שמאפיין לפעמים את התנועות הפמיניסטיות. כלומר, אם את בכוח רוצה שהכל יהיה אותו דבר בשל הצורך ליצור שוויון חיצוני, ובלי זה את מרגישה פחותת ערך, ומבלי לבחון את ההבדלים בין איש לאישה, את מכריחה ליצור בתי מדרש נשים שבהם ילמדו הכל אותו דבר, כי אחרת זה לא שוויון, אז ברור שזה שקר, וזה התעלמות מהצמיחה הטבעית של הדברים בתוך המציאות. כמו שבכוח מכריחים שאישה תהיה בכל מקום שגבר נמצא בהם בצבא, יש בעיה עם אמירה כזאת, כי היא מתעלמת מהמציאות, מההבדלים הקיימים וכן הלאה. שוב, אתה יכול להיות בעד לימוד תורה לנשים, אבל לא בעד שבכוח ילמדו את כל הנשים כמו שמלמדים את כל הגברים. טוב, אז זה ברור לכם העניין הזה. במקורות הקבלה והחסידות אנחנו מוצאים אפילו יותר מזה, שזה לא רק שוויון, מה שנקרא שווים בקומתם. הלא ראינו בנבואה שיש מציאות ממש של בריאה חדשה, הנבואה בספר ירמיהו, שאמר כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. ברוח הבריאה החדשה יש כאלה שרוצים לטעון שאפילו המעמד של האישה יתעלה ויהיה אפילו יותר גבוה מהמעמד של האיש, ויהיה חוסר שוויון בהיפוך לצד השני. קצת ראינו את זה בתנועות הפמיניסטיות, שלא רק לשוויון הם טענו בגל השני, אלא ממש להיפוך, שאישה היא הרבה יותר. אחר כך זה מתאזן. מה? כן, נכון. אז יש תנועות גם שרוצות לטעון לעליונות ולא רק לשוויון. מצאנו גם את הקול הזה, אבל כל דבר צריך לקחת באיזון. אז הבאתי לכם בתור דוגמה, רבי נחמן כותב, השתפכות הנפש, מקור מספר 7. השתפכות הנפש, אות יהודה א', אומר, כי מה שעכשיו דרכו של איש לחזר אחר אישה, זהו מחמת קטנותה במעלה, שהוא צריך לחזר אחריה, כי עכשיו התפילה כאילו היא דבר שצריך להשיג. כי עכשיו התפילה בקטנות, ורוב התפילות הם צורכי הגוף, ואז אין לה תפילה פתחון פה לרדוף אחר התורה ולטבוע אותה, כן? כאילו הגבר זה התורה והאישה זה תפילה. כי התפילה שהוא לצורכי הגוף, אין לה שלמות כי אם על ידי התורה. אז תמיד שאנחנו משווים בין תורה לתפילה, אז תמיד התורה היא נחשבת, כן, תלמוד תורה כנגד כולם, אז זה כאילו יותר מתפילה. אז בהתאמה, כאילו איש יותר מאישה. התפילה כאילו מחזרת אחרי התורה. כן, סוד הרפוא, האיש מחזר אחרי האישה. זה שהוא עליון יותר מחזר אחרי זו שהיא... אבל התפילה שעושים מתורות שהוא לקיים את התורה, אז התפילה נבנית בשלמות גדול, ואז בוודאי אינה מתביישת התפילה בחינת אישה לרדוף אחר בעלה, שהוא התורה בבחינת נקבה תסובב גבר, בחינת החזיקו 7 נשים באיש אחד, אבל העיקר הגמור יהיה בימי המשיח, שאז יתחדש הדרך הזה לגמרי, ועל ידי הדרך זה לא נבוש ולא נקלם לעולם, כי איכשהו נשוב להשם יתברך. כלומר, יש איזה בחינה, דיברנו על זה פעם שעברה, שזה קשור לנקבה תסובב גבר, שזה בריאה חדשה, שהאישה מקבלת את הכוח של לרדוף, של לכבוש, של לפעול, להביא גאולה, לשנות את המציאות, מה שתמיד היה מיוחס דווקא לגבר, יש משהו בכוח הנשי שכל כך התעורר, שהם כאילו יהפכו מהמודל הפטריארכלי, שבו הגבר הוא זה שאצלו נמצא עיקר הכוח, למצב הפוך, שבו האישה, שאצלה נמצא מרכז הכוח. קצת רואים את זה היום הרבה, באיזונים שבין גברים לנשים בזוגיות. גם אצל דוסים, שלפעמים באמת האישה מסובבת את בעלה. זאת אומרת, משהו באיזון נהיה הפוך. ודווקא הגבר היום צריך ללמוד את מקומו, לא בקטע של מלחמה ומאבק, מי בראש. בקטע אמיתי של להביא את הנקודה שלך ואת המהות שלך לקיום של הבית. צריך להיזהר עם העניין הזה. לא, שוב, לא כדי לנצח, אלא כדי שהדברים יהיו בשיתוף אמיתי. ולא מתוך התבטלות. דווקא היום מוצאים שהרבה גברים שעובדים על מידותיהם, מתבטלים אל מול העוצמה הנשית. והיום זה מורגש, אין מה לעשות. וזה חיובי, כמובן, כן? אבל בשל השינוי הזה, שינוי שהבחורים לא חוו את זה בבית הוריהם, שם אבא, מילה זה מילה, פתאום פה. אז לפעמים הגבר מתבטל אל מול העליונות הזאת של העוצמה הנשית הנפלאה של הדור הזה. וכאן צריך להיזהר, כדי שבאמת כל אחד יביא את המקום שלו. ולא תהיה התבטלות שאחרי כמה שנים מתפרצת ואז צריך טיפול זוגי. אז אומר הפסוק בישעיהו, והיה אור הלבנה כאור החמה, מקור מספר 8, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. כן, שהלבנה תתעלה להיות כחמה. מתי זה יקרה? בגאולה. ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. הרב יגאל אריאל מסביר את הדברים במקור הבא ב9. שני המאורות, החמה והלבנה, הם כן זכר ונקבה. ללבנה אין אור עצמי משלה. היא מקבלת את אורה מן השמש. תולדת חטא המאורות הרמוז בשעת הבריאה. לעתיד לבוא יתוקן החטא. הלבנה תתעלה ותהיה למקור אור כחמה. הלבנה היא משל לכנסת ישראל, שהיא קלתו של הקדוש ברוך הוא במושגי תורת הסוד, היא בחינת המלכות התחתונה, שאין לה משלה כלום והיא מקבלת מן החתן, הקדוש ברוך הוא. בעת הגאולה תשתווה מידת המלכות, כל מיני דברים שלמדנו, תשתווה מידת המלכות בקומתה למדרגת החתן. והוא קושר פה את הנבואה הזו לנבואה אחרת של ירמיהו. חזון זה רמוז בנבואת ירמיהו, עד מתי תתחמקין הבת השובבה? כלומר, די, תתעוררי, אישה. תניגי, תובילי, תתבטאי, כי ברא השם חדשה בארץ. נקבה תסובב גבר. כנסת ישראל היא הבת השובבה, היא התחמקה וברכה מהשם אל עבודת האלילים, זה בפירוש הבסיסי. אך כאשר תתבגר, היא תחזור אליו ותרדוף אחריו, אז היא תסובב גבר, תסובב גם במשמעות של סיבה או מסובב. כלומר, היא לא תהיה רק קישוט לבעלה, אלא גם תשפיע עליו ותהיה עטרתו. אשת חיל עטרת בעלה. אז יפה שהוא כאן קושר את הדברים ומדבר על זה שהדיוק של חז"ל בבריאת המאורות מלמד שהשינוי במעמד האישה בעולם הוא לא רק תוצאה של החטא הקדמון, זה תוצאה של תוכנית אלוקית קדומה יותר ככל הנראה. זה סודות, לא מבינים את זה עד הסוף, אבל הוא אומר שהתהליך הזה מתחיל עוד לפני זה, בדיוק הידוע עם המאורות, המאור הגדול והמאור הקטן אל מול שני המאורות הגדולים. אז כל המדרש המעניין הזה שחז"ל מביאים, שדיברנו עליו, שהלבנה אומרת אפשר שני מלכים משתמשים בכתר אחד, אז השם אמר לה לכי מעטי את עצמך. ודיברנו על זה שזה לא, הקטנה הזאת היא לא באה לפגוע בה בדווקא, אלא זה בא לממש את הרצון האמיתי שלה, של הלבנה. מה שהשם אמר לה, אז לכי, תמעטי את עצמך, תאירי את הלילה ותהי זנה ותהי ראש לשואלים. כלומר, להאיר את המציאות החשוכה. דיברנו על זה בהרחבה בזמנו, ראש לשואלים מול זנב לעריות, שיש כאן משהו בתוכנית האלוקית של האיזונים בין הכוח הנשי והגברי, שזה עוד לפני החטא הקדמון ככל הנראה. והחטא הקדמון העצים את המשמעות של ההבדלים הללו. אבל בכל מקרה, התהליך הזה נדרש רק כל אימת שהעולם חסר. כשהעולם מתקרב לשלמותו, אז גם השוויון המקורי יחזור להיווצר, כמו שאומר הנביא במפורש. ושני מלכים כן יהיו משתמשים בכתר אחד. יחזרו לקומתם, ולא תהיה עם זה בעיה. אני רוצה להראות את זה גם דרך ברכות הנישואין. אומר הפסוק בירמיהו במקור הבא, חלק מברכות שאומרים בחופה, כה אמר השם עוד ישמע, כולי, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, אומרים מודו את השם צבקות, כי טוב השם, כי לעולם חסדו, מביאים תודה בית השם, כי ישיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר השם. מסביר אדמור הזקן, וזהו שבשני ברכות האחרונות לנישואין, אומר תחילה משמח חתן וחלה. ובאחרונה הוא אומר, מה הוא אומר בסוף? משמח חתן עם הכלה. זה דיוק יפה. כי לעת עתה הכלה מקבלת מהחתן. וזה משמח חתן וחלה. כאילו קודם הוא אחר כך היא. הוא המשפיע היא המקבלת. אבל העתיד יהיו שווים בקומתן. וזהו שאומר משמח חתן עם הכלה ביחד. אומר גם כן ישמע כל חתן וכל כלה, כי לעתיד יהיה לכלה קול. אבל לעתיד לבוא אז יהיה להכלה קול גדול. אז לפי כל זה, אם אנחנו מסכמים את הרעיון, את הלימוד הזה, אז ברור לנו שהתנועה הפמיניסטית היא קידמה את מעמד האישה בעולם, היא הייתה כלי בידי האלוקות כדי לממש את הרצון לשכלל את המציאות ולהביא אותה לאיזונים אחרים בין הקול הגברי לקול הנשי שבבריאה, וכל זה קשור במימוש חזון הנביאים. וכשם שהמציאות של הרבה הרבה צבונך ואירונך בעצב תלדי בנים, זה כבר לא אותו דבר כמו שהיה פעם, בגלל שהמציאו את הפידורל. יפה מאוד. אז כשהמציאו את האפידורל, שבזכות זה האישה יכולה ללדת ילדים יחסית בנחת, בלי איסורים גדולים, בלי כאבים גדולים, אז הנצרות התנגדה לשימוש באפידורל. כי הם אומרים, אתם מפרים את הכללה האלוקית שנאמרה בפרשת בראשית. אתם מפרים את הכללה. וזה אסור. אבל כמובן שהיהדות מבינה המהפכה המדעית היא תולדה של ההשגחה האלוקית כחלק מהרצון לגאול את העולם. ובהדרגה להשלים אותו גם בהיבט הטבעי, המדעי, הרפואי. יחד עם זאת, ההשתלמות האלוקית היא מתרחבת גם על הנפשות, על הכוח של האישה כמו שדיברנו, והוא ימשול בך, שגם האיזונים הללו הולכים ומשתלמים. אלא מאי? ההתנגדות הטבעית שיש לרבים מאיתנו לפמיניזם, ובגלל שכמובן הפמיניזם היא תנועה שחרתה על דגלה מלחמה. וכל מי שחורט על דגלו מלחמה עושה בעיות. נכון? ולכן הם עושים הרבה בעיות. וגם הרבה דברים לא טובים. זה מה שגורם לנו כאילו לראות אותם לרעה ולהילחם נגדן, אבל צריך המון המון זהירות. ברור שהם ההשפעות של הפמיניזם הן הרסניות לחלוטין. מבחינה מעשית, זה נוראי. במיוחד הגל השני והשלישי, מה שנקרא הפמיניזם הרדיקלי. אם זה פירוק מוסד המשפחה, אם זה שינוי המגדר והגדרת ושינוי הזהות הגברית והנשית, דברים נוראים, נוראים. שנתנו לגיטימציה רשמי ללהט"ב, זה גם חלק מהעניין, זה דבר נוראי. איך אמרה אחת מהפמיניסטיות? אין אישה נולדת אישה, היא נעשית אישה. זאת אומרת, אין זהויות, כן, נכון. אז רחל נעשתה אישה, ושושנה היא נעשתה גבר. בסדר. אז שושנה התחתנה עם אישה כי היא גבר, כי היא נעשתה גבר, ורחל התחתנה עם גבר כי היא נעשתה אישה. כל הבלבול הלא נורמלי הזה, זה גם חלק מהפמיניזם, מלבלבל את המושגים, וכדי כאילו ליצור שוויון, ובעצם אין בכלל גבר ואישה, וזה גם חלק מהעניין. יש המון המון נזק, אבל אנחנו תמיד מנסים לגדול מעל התופעות וללמוד איך לקלף את הקליפות הנוראיות האלה ולהישאר עם הגרעין האלוקי האמיתי. וצריך להודות על חזון הנביאים הזה שמתגשם לנגד עינינו. אז אם נגיד משפט סיכום חשוב, שבעצם מסכם עכשיו איזה שישה שיעורים אחורה, אנחנו נגיד ככה. יש מהויות של זכר ונקבה. ברור. עסקנו בזה המון מתוך מקורות ישראל. מהקבלה, מהתנך, מחזל. ברור שיש מהויות. יש זכר ונקבה בבריאה. שתיים. יש התקללות ביניהם בכף. והפריה הדדית טבעית. דיברנו על זה שבאיש יש אישה שאיננה גלויה. כוחות נשיים נסתרים. שמשהו מהם צריך להתפרץ לטובתו של האיש. ובאישה יש כוחות מסוימים כמובן. גברים נסתרים. שהם צריכים להתגלות במהלך הזמן כדי ליצור איזונים בתוכה. וזה בדרך כלל תהליך שמתרחש על ידי הנישואין. ועליו עוד נדבר. אז זה שתיים, זה הנקודה השנייה. צריך להכיר אותה. זה לא דיכוטומי, או גבר או אישה. נקודה שלישית שעליה דיברנו בפעמיים האחרונות, זה הממד של ההתפתחות, של הצמיחה. שבתוך הממד הזה, הכוח הנשי הולך ומשתווה לכוח הגברי, לאו דווקא בזהות של תכונות, אלא באופי הפעולה, בהכשרה הפנימית לעשייה, ליציאה מהבית, ללימוד תורה, להנהגה, לכל מיני דברים מבורכים שאנחנו צריכים לדעת איך להסתכל עליהם בעין נכונה. המשמעות של כל הבירור הזה, שכשאנחנו מתחתנים היום, בעזרת השם, כל אחד ימצא את החצי השני שלו, יביא איזה צדיקה, אישה טובה עם מידות טובות, זה אומר שאנחנו חייבים המון ענווה וגמישות. זה אחת ההשלכות המעשיות מבחינתנו. היום בבנייה של זוגיות חייב המון ענווה וגמישות, ולא לבוא עם פרדיגמות והחלטות מקוריות של איך שראיתי את המודל של ההורים שלי או של סבא וסבתא שלי, והוא כאילו אומר ככה זה צריך להיות גם פה. וכשזה לא קורה הוא בכוח ידאג שזה יקרה, בגלל הכבוד שלו או לא יודע בגלל מה. לכן צריך המון המון ענווה, לדעת שמה שהיה אצל ההורים שלי היה שייך לדור של ההורים שלי, ומה שהיה אצל סבא וסבתא שלי בכלל היה שייך בעיקר לדורות האלה. במיוחד הספרדים צריכים להכיר את הנקודה הזאת. זה מאוד מאוד משמעותי להיות זהירים, כי באמת היום מגיעים אל הבית במציאות של שווים בקומתם. כל אחד תורם את התרומה שלו והכל שווים בקומתם. מתוך שיתוף, באופן טבעי דיברנו על זה, יש דברים שקולו של האיש נשמע יותר, הוא מקבל את הכוח מהזוגיות להחליט, יש תחומים שבהם האישה, יש לה הכשר פנימי גדול יותר, היא מקבלת את ההנהגה להוביל, אבל הכל נבנה מתוך ענווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. אם יש שאלות, נשמח לענות. ככה שלא כהרגלנו, אנחנו מסיימים. אם יש שאלות, אז אתם מוזמנים על כל הנושא, כל העניין. כן. כל זה המקום שלו או שלה במציאות, ביצירת החיים, בבניית הזוגיות, בהשפעה על המציאות. כל אחד יש לו את הקול שלו. כמו שראינו באדמור הזקן. הקול של הכלה הוא עתיד להישמע יותר. כלומר, התפקידים שלה הם התרחבו יותר מאשר להיות רק כזו שנמצאת בבית ומגדלת את הילדים. יהיו צדדים שבהם יהיו כוחות נשיים, שבהם הקול של האישה יישמע גם בחוץ. בלימוד תורה, בהרבצת תורה, בהנהגה, בהובלה של תהליכים משמעותיים, ורואים הרבה נשים מדהימות שעושים הרבה דברים מדהימים. בבית ומחוצה לו, הקול שלה, התפקיד, היכולות, ההכשר הפנימי, יגדל להשפעה בתחומים שבהם אותו דבר הפוך. גם הקול של הגבר משתנה. הקול של הגבר גם משתנה, דרך אגב, שלא נטעה בגאולה. הגבר שתמיד היה לו את הדימוי המחוספס, השכלי, הרציונלי, הכובש, הנלחם, זה שאין לו חולשות, הוא מתגבר. היום מוצאים יותר ויותר גברים רגישים, עדינים, עם רגש מאוד בולט במפגש עם החיים, שדווקא מצליחים מאוד בעבודה עם ילדים, ילדים קטנים, ואפילו שמחים לפעמים בבישול, והם חלק מהמטבח באופן טבעי, בשמחה. הם חלק מזה, וממש כאילו לפעמים אפילו מחליפים את האישה. בשמחה, מתוך שייכות, לא סתם, לא הכריחו אותם. יש משהו גם בקול הגברי שצומח, שגם אנחנו נחשפים יותר אל הצדדים הנשיים.
אבל זה לא משהו הרסני?
שמה?
שכאילו הגבר יקבל את האלמנטים של, של האישה והאישה תקבל את האלמנטים של הגבר. כאילו פה. לצורך הדוגמה, אם לאישה יש צורך ב- לדבר על הרגע שעכשיו יש לי, כאילו להוציא את זה לבחוץ.
כן.
ואז אם זה מתבטא בגבר, שלגבר יש את אותו רגש, והאישה היא כאילו, לא יודע, נניח הקרייריסטית הזאת שאין לה כוח לשום דבר וזה, אז טיפה מוצא מאיזון, לא יודע.
אז תשמע, איך אומרים, יודע שר ההיסטוריה המזווק זיווגים, ומצאנו את הדבר הזה, שבדרך כלל מצא מין את מינו, ובאמת זה למעלה מבינתנו. זה לא דבר שאנחנו יודעים לעשות אותו לבד, אנחנו גם לא מודעים אליו כשאנחנו מתחתנים הרבה פעמים, אל ההבדלים האלה, וזה ובאיזה אופן אנחנו עתידים להיות משלימים. אז אתה צודק, הרבה פעמים בצורה טבעית ומדהימה, אתה רואה שלפעמים הגבר הוא מאוד נשי, הוא מאוד ביתי, הוא מאוד רגשי, הוא מאוד משוחח, מה שדיברנו על שיחה מול ליבו, ואתה רואה שאשתו היא כזאת, הילד שקט כזאת, לא יודע, משנה את העולם, דברת קונקרטי, תכלס, כזה, יש. אז לפעמים בורא עולם יודע סוד הנשמות, ואז מוצא מין את מינו, כמו שאמרתי, לפעמים אפילו תפקידים מתהפכים. אבל אם זה מתהפך כי זה באמת אמיתי, הרי שזה ברכה, מאת השם היית זאת. אבל אם זה מתהפך בגלל הפמיניזם, בגלל שדורשים מאיתנו להיות כאלה וכאלה וכאלה, שם נוצר הנזק הכי גדול, שגברים לא מצליחים להתחתן, או נשים לא מצליחות להתחתן, ואם מתחתנים זה לא מחזיק מעמד, כי כל אחד כל כך עסוק בלחץ לממש את ערכי הפמיניזם, שבסוף הזוגיות קורסת, הם מתעלמים מהמציאות. כלומר, מה שאתה אומר נכון, ביחס למי שאונס את המציאות, בגלל ערכי הפמיניזם הכלליים. במבחן הזוגיות של פלוני אלמוני, אז אם יש את ההכרה האמיתית של ההבדלים, ומתרחש מבנה זוגי שמתאים להם. אתה מבין מה אני אומר? לכן צריך להיזהר.
זה יכול להגיע מבחירה פזיזה. דוגמה, אנשים צעירים עכשיו מאוהבים, והם לא יודעים עכשיו מה יהיה בהמשך של החיים שלהם. ועכשיו, לא יודע, 5-10 שנים קדימה, כאילו הבנתי שכאילו אם הגבר הוא צריך לשחק את התפקיד של האישה והוא לא מקבל, הוא לא הגבר בתכלס, אז כאילו הוא מלל, וכן להפך, כאילו אני לא יודע עד כמה.
וואי, מה זה? וואי, מה, וזה לא דרך הישיבה? טוב, נדבר איתו אחר כך. טוב, לכם יש שאלות עוד על הדברים הללו? כן.
יש דברים שאפשר להגיד כאילו שבקום האישה ולא יודע, מתערב בזה, נגיד זה יכול לעבוד בעיה, לא יודע, יש כאלה שאומרים ש לא יודע כמה שזה נשמע לזה, אבל אישה, לא יודע, לפעמים צריכה להיות טובה בקום. אז אם אתה לוקח לה גם את זה וגם את הכביסה וגם כל המטלות שאפשר להגיד נשיות, אז
תראה, אז באמת, שוב, לא לכל כלל יש יוצאים מן הכלל, אבל נהוג לומר, ויש בזה היגיון, שבהחלטות פנים בית, לאישה יש משקל גדול יותר, כי היא יותר מרגישה את הבית. מה שנקרא דבטו, אשתו, מה שאמרנו, היכולת שלה לגעת בחיים הטבעיים, מתוך התכונה המיוחדת שלה, באופן כללי אני אומר, זה נכון. יש בזה משהו, אמיתי, שהאישה חווה את הבית יותר חזק מהיישוב, למעט מקרים שזה באמת הפוך. אבל אם זה לא הפוך, ודווקא הגבר הוא כולו רגשי, ילדים, בית, והאישה כולה חוץ, שאז זה ממש מתהפך. למעט המקרה הזה, אז אני כן יכול להגיד שבדרך כלל מאוד מתאים שהאישה ניתן לה הכוח והמשקל בהחלטות פנים ביתיות כאלה של היום יום, של השגרה. יש בזה משהו. אבל באמת שוב, זה מאוד משתנה. דיברתי עם איזה אברך. עכשיו הם מחליפים מטבח. אמר לי, מה אתה אומר? איזה מטבח כדאי? צבע כזה, צבע כזה, עיצוב כזה, עיצוב כזה, הוא שואל אותי. מה אני מבין בזה בכלל? אמרתי לו, תגיד לי, איפה השתחה בכל הסיפור הזה? מטבח! יש... זה הממלכה! אז שוב, מה זה הממלכה? שומעים אותי פה בהקלטה. אני לא אומר עכשיו כל אנשים למטבח. אני מתכוון שרוב האנשים מאוד חשוב להם איך המטבח שלהם נראה. ברור שהגבר שוטף כלים, והוא עוזר, וזה לכתחילה. הוציאו פה דברים מהקשרם, אני מתכוון זה חשוב לאישה, איך המטבח שלה. אבל אמרו לו, אשתי זה לא מעניין אותה. בסדר, אצלם זה ככה, אתה מבין? אז ברור שצריך כל זוג לפי עניינו. אבל באופן כללי כן רואים נגיד את ההיבט הזה שהאישה יש לה הרבה יותר מה שנקרא את האינטליגנציה הרגשית או את החוש לחוש את הבית, שהחלטות פנים בית מאוד יש לה את היכולת להחליט שם נכון. אבל באמת זה משתנה בין זוג לזוג. מה אומר? בדיחה זה טוב. כן. השם ירחם על הבדיחה. כן? אבל זה בדיחה כמו שאתה אומר. אז לא. כן? טוב, אז אנחנו באמת תעשו כלים בכיף. אם אתם אוהבים תבשלו. ובאמת ביחד. היום ככלל הרבה דברים עושים ביחד. גם האישה עובדת בחוץ מאוד קשה. בטח בתקופות של לידה או של לימודים אקדמיים ועבודה במקביל והריונות. ולא קל לאישה היום. היא צריכה להיות כאילו סופרמן כל הזמן. דווקא היום יותר מתמיד צריך המון המון עזרה בבית. להיות שותפים. באמת להרגיש שאנחנו עושים מצווה. עושים מצווה. מה ילד? יש איזה עניין פה? אוקיי. לעקל. לא. תראה, יכול להיות שאתה תביא איזה מג'יאנה ככה, משהו ככה, איזה מיידלה ככה, איזה תמימה. בסדר, גם כל אחד מה שמתאים לו. אבל... מה? לא, אפשר גם עם מרוקו, עכשיו הדרכים פתוחות. טוב, בסדר, חזק וברוך.